רוב האגדות יש סדר אמירת קורבן פסח. אומרים את הפסוקים, לפחות הפסוקים שכתובים בתורה, בנביאים ובכתובים, על, ובמשניות, על קורבן פסח. לעסוק קצת, ונשלמה פרים שפתנו, לעסוק קצת בקורבן פסח. אנחנו אפילו כל כך חסרים את זה, אפילו לא מבינים ולא יודעים כמה שאנחנו חסרים את המעמד המיוחד הזה של קורבן פסח. קורבן פסח זה מצוות עשה, היחידה יחד עם ברית מילה, שזה מצוות עשה, שיש בה חיוב קראת למי שלא עושה אותה. סתם באדם שמבטל עשה, הוא לא, ואין לו עונש. קורבן פסח זה מביטול עשה, כמו מצוות מילה, שיש בה קראת. זה אומר לכם כמה שהקורבן הפסח, עם משמעותו ועניינו, וכל אחד, מי שרוצה גם באמונה, אפשר להוסיף, יש באורים נפלאים של הרב קוק על בעונת ראייה, בתוך משנת איזו מקומן, יש שם על הבכור המעשר והפסח, אז יש זה, יש גם לרב טאו שיעור על אחד מהדברים האלה שם, זה סתם, זה חשוב שאני לעסוק בזה קצת. אז טוב, זה פסח. אולי עוד נזכה. בכל מקרה, אנחנו נעסוק עכשיו קצת בדברים שאנחנו יותר בדרך כלל עוסקים איתם. חמץ ומצה. אז חמץ, זה כמו שאמרתי, לנו מהתורה יש שני איסורי דאורייתא שקשורים לחמץ בכל שבעת ימי הפסח. איסור אחד זה איסור אכילת חמץ. האיסור הזה הוא בכזית, כמו כל איסורי אכילה של תורה שהם בכזית. המיוחד באיסור הזה, בניגוד לשאר איסורי אכילה, שזה איסור שגם חומרתו רמת קראת, אדם שאוכל כזית, חמץ בפסח חייב קראת, זה איסור אכילה מאוד מאוד חמור, ויש איזה משמעויות כפי שנראה כבר בהמשך, זה איסור אכילת חמץ. ויש עוד איסור חמץ, שנקרא בל יראה ובל ימצא. בל יראה ובל ימצא, הכוונה היא, אני עכשיו אגיד את הגדרה ההלכתית, לא את הלשון, מה זה יראה, מה זה ימצא, אסור שלאדם יהיה בבעלותו כזית חמץ בפסח. כשאני אומר בבעלותו, אז זה אומר ככה, שאם עכשיו יש חמץ של מישהו אחר אצלי בבית, אפילו שאני רואה את זה, מסתכל על זה, נהנה מזה, לא נהנה, רואה את זה, מסתכל על זה, אני לא עובר על בל יראה ובל ימצא. אבל אם יש איסור כזית שלי, שנמצא באיזה טרמפיאדה בגולן, שעשיתי טיול והשארתי את זה בטרמפיאדה בטעות, אני עובר על בל יראה ובל ימצא. כלומר, אם יש לי חמץ בבעלותי, בכל מקום בעולם, אני עובר על בל יראה ובל ימצא. בסדר? צריך לדעת, כן? אנחנו נראה מה עושים בשביל זה. אבל זה, בל יראה ובל ימצא, בניגוד לאיסור אכילה, הוא לא קראת, אלא איסור לאו, כן? איסור לאו רגיל, אבל זה איסור. למה אסרה תורה? יש הרבה איסורי אכילה בתורה, נכון? נבלה, איסור אכילת תבל, איסור אכילת נבלה, שקצים מורמסים, חסאים תולעים, יש הרבה איסורי אכילה בתורה. פה אסרה תורה גם כן, בל יראה ובל ימצא. למה? שוב, זה כבר שורים באמונה. כלומר, אני רק אגיד בקצרה, האם זה משהו עצמי, או שזה עצמו חלק מאיזה סוג של סייג לאיסור האכילה, כדי שלם לא יהיה לו בכלל שום, אבל יש לדון בזה. אבל אופן עקרוני, יש איסור בל יראה ובל ימצא, בסדר? כיוון ש... אז בואו אולי, כיוון שפה אנשים נבהלו, כשאמרת להם את הבל יראה ובל ימצא, אז רק אגיד להם, כיוון שהאיסור בל יראה ובל ימצא, זה כמו שאמרתי, הוא איסור שקשור לבעלותי, אז הדרך הפשוטה ביותר, כדי שאתה לא נעבור בל יראה ובל ימצא, זה לעשות ביטול חמץ. לכן כל אחד מכם צריך לעשות ביטול חמץ, לא קשור לאבא שלכם. נראה לי שהוואפל שאתם קניתם בגולן, הוא לא שייך לאבא שלכם. גם אם הוא נותן לכם את הכסף, זה שלכם. הוא לא יגיד לכם, תשמעו, את הוואפל תשמרו לסבתא. אתה קנית הוואפל, זה שלי, נכון? אז לכן אתם, בשעת שריפת החמץ, דיינו בערב פסח, כשבורך ב-11 בצהריים, אתם גם תבטלו את החמץ. תגידו, כל חמירה וחמיה דייקה ברשותי, דחזיתי ודלא חזיתי, דחמיתי ודלא חמיתי, לבתי ולהפר כף רדם, ואתם מתכוונים גם להפקיר אותו, גם לבטל אותו, ככה אתם יכולים לעשות. אם עשיתם את זה, לפחות בל יראה ובל ימצא, אין עליכם. כבר טוב.
זה מתכוון למה?
אתה צועה. גם להפקיר אותו, אבל גם אתה כאילו מחשיב אותו כמו אפר. הוא לא מכפת לי אפילו שיש לי עכשיו מה זה, זה, אתם יודעים, איזה טעם עם משהו משהו, טעים מאוד, משהו כזה. אני מבחינתי אפרה דארה. זה כוונת הביטול. וזה חשוב שכל אחד יעשה, כי כמו שאני אומר, כשאבא שלכם עושה ביטול חמץ, זה לא עוזר לחמץ שלכם. יש סיכוי טוב, שאם אתה לא עושה, מאחורי הספר פה יש איזה חתיכת ופלה שלך שפעם אכלת, פתחת הרגת הזה, הוצאת, שאתה דפל בטעות, שרת שם. בכלל בפורים הסתובבתי עם שלוחי מנות וזה וזה, איפה פיזרתם בחמש לכם מרחבי נווה, אף אחד לא יודע. יש סיכוי טוב שבינתיים כבר התרטב, אבל איך תדעו? נכון? אז לכן כדאי לעשות ביטול חמץ, כן.
איך תופס? אתה אומר כאילו כמה מילים וזה תופס, אבל תכף זה לא... אתה לא מפקיר את זה, אתה... לא. אתה אומר מפקיר, אבל אף אחד לא יקח את זה.
אם אתה באמת מתכוון להפקיר, אז אתה מתכוון להפקיר? למה? לא,
אתה מתכוון להפקיר. אף אחד לא יכנס לבית שלך ויקח את זה, אתה יודע את זה מאוד.
אם באמת מישהו יעשה את זה, אם מישהו שמע את זה יעשה את זה, אם תגיד, לא, 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 לא התכוונתי באמת, אז אתה צודק. אתה צריך להתכוון באמת. אתה צריך להתכוון באמת. עכשיו, גם מה שאתה שואל זה גם נכון, לכן הוספתי את המימד שנקרא ביטול חמץ. אתה רואה, לא קוראים לזה הפקר חמץ, קוראים לזה ביטול חמץ. זה מחלוקת ראשונים בעצם, מה זה המושג של ביטול חמץ. יכול להיות זה לא רק הפקר, יכול להיות זה משהו אחר באמת, יותר אחר מאשר ביטול חמץ. אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו במסגרת הקצרצרה שלנו איך זה מועיל, בסדר? זה את השאלה טובה בסוף. לכן, תעשה את הביטול חמץ, תתכוון ברצינות למה שבאמת חכמים התכוונו, וזה יהיה בסדר. בסדר? אבל לשאלתך היא, עד רבה, הנה, קח לעצמך משימה לפסח, תלמד סוגיית ביטול חמץ, תוסו דף דל עמוד ב', ראשונים שמה, איך זה עובד? לא, זו שאלה טובה, יש שם רן, רן בתחילת המסכת, בתחילת המסכת פסחים, זו שאלה טובה. כן.
אבל, כשאני אומר את הביטול חמץ, אני צריך, נגיד, יש באמת פיסת לחם, נגיד, בגולן, אני צריך לכוון עליו?
לא, אתה מכוון, אתה לא יודע. אתה לא יודע, אני מתכוון לכל מה שברשותי, שלא ראיתי, אני לא יודע, לא זוכר, בדיוק אולי בגולן. כן, בדיוק. אנשים יוצאים בצבא למשל, בצבא אתה עובר בשנה אחת עשרות בסיסים, באמת זה ככה. יש להם חמצם פזור ברחבי הארץ, בקיטבגים שונים, קיבלו לאיזה שבועיים איזה קיטבג מאיזה אפוד, מאיזה רסה באיזה מקום, דחפו פה פסק זמן, לא אכלו אותו, החזירו אותו ככה את האפוד, נשאר פסק זמן, ובזה רסה באיזה... וזה מחסן ברחבי הארץ, אז אתה מבטל אותו. כן? בסדר? אז זה מועיל. אז זה קודם כל לבעל יראה ובעל ימצא, זה ביטול חמץ. אבל חכמים לא הסתפקו רק בביטול החמץ, אלא חכמים, ואו, חכמים הוסיפו לנו חובת בדיקה. זה עוד חובה שחכמים יטילו. גם אם אני עכשיו, אני לא אעבור לבעל יראה ימצא, כי הפקרתי את החמץ. או כי סתם אני יודע שאין לי חמץ, בבית אני יודע, אני סתם אני צליאקיסט, לא אוכל שום דבר, בחיים לא אכלתי חמץ, אין לי חמץ. בסדר? אבל אין לי חמץ. ואני גם לא יכול לאכול חמץ, כי אני לא סובל חמץ, אני לא זה. בכל אופן, תקנו חכמים שאדם יבדוק את ביתו, ויבאר את כל חמצו. זה תקנת בדיקת חמץ, שאיתה מתחילה מסכת פסחים. למה תקנו חכמים לבדוק חמץ? טוב, שני טעמים, מחלוקת ראשונים, ראשי תוסות, יש כל מיני נפקמינות בזה. בואו נגידו את הטעם של תוסות רק בזה, כי חששו שמהם הולך לו. אם אתה לא תבדוק, אם אני רק אפקיר, אני אשאיר את זה בארון, אני אפקיר. אבל הכי טבעי, בן אדם פותח את הארון, רואה פסק זמן, כל השנה הוא שם בפה, נכון? אז גם הוא שם בפה. לכן אמרו, לא, אין חמץ, לנקות כל החמץ, את כל הפירורים, את הכל, לא, יש לו חמץ. שמה יבוא לאוכלו, בסדר? זה טעם הבדיקה. בגלל הסיפור הזה של טעם הבדיקה הזה, אז לכן אנחנו מפורים מתחילים להילחץ, ולא אוכלים חמץ בחוץ, בחדרים, כל אמא וסבתא ומנהגיה וכו', והלחץ שלה, אתם יודעים שיש הרבה רמות ללחץ הזה, אטמוספרות גדולות ללחץ הזה, זה מתחיל מהתקנה הזאת, שזה עד רמת מה שכתוב בראש, נהגו ישראל קדושים לגרר את כל הקירות, מכל פירורי החמץ שמה יהיה בהם. לא בטוח שחכמים גם התכוונו לזה, אבל ישראל קדושים, מסיידים את הבית, מלהקים את האבק, גם כבר על הדרך וכולי. כל זה מתחיל מאותה תקנת בדיקת חמץ, אבל זה כן קשור כנראה לנקודה הזאת, לפנימית הזאת, שחמץ, זה לא מרחיב פה, זה נושא אמוני יותר, כן? אבל החמץ, פעולה אמונית, פנימית, זה קשור לכל ביאור הרע וכל מהעולם, ולכן אנחנו משתדלים מאוד להדר בו, כמה שיותר.
אז אם שמים את כל החמץ בשתי ארונות וסוגרים עם סלוטייפ וחמץ כתוב עליו, זה בסדר? כי אתה לא, אתה תבוא לקחת מהרגל, אתה לא, אתה תראה את הכל פה, כמו העניינים שלך.
כמובן אתה הפקרת וביטלת, כמובן. כמובן הפקרת. טוב, אז זה כבר שאלה, מה כבר רמת הזהירות שחכמים הצריכו אותנו לעשות? כלומר, עד כמה חששו ששמה, כמו שאתה אומר, זה כבר באופן טבעי, אנועים שוחד זה, כי אני אבוא, זה דבוק לי, נכון, אתה צודק. או שעדיין חששו. בדרך כלל, אז אני אגיד לך עוד סיבה, עוד סיבה, בסדר, כתוב בהלכה, למה אנחנו בודקים את החמץ, בסדר? אמרתי לכם יותר מה השם יבוא לאכלו, אז כאילו שאלה שלה נכונה. יש עוד סיבה, כי בדיוק משהו שאלתי פה עכשיו בחוץ שכזה, תגיד, מה המשחק כזה, מה, אני דחפתי בארון, אמרתי, לא מפקיר אותו, מה מפקיר אותו? אני באמת מפקיר אותו, יש שם את כל השוקולדים שטעימים שקיבלתי במשלוח מנות, עוד הצלחתי לגמור אותם את פורים, איזה מפקיר אותם, אני מחכה, יש לי לגמור למימון הלאכול, אתה כבר בתקופה מימון את כל זה, לא, 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 לא באמת מפקיר את זה, נכון? גם בגלל זה, שאנשים לא כל כך באמת אולי יפקירו באמת, או גם לא באמת כל כך, הם מבינים בדיוק מה זה המילים בכלל, יש כאלה מילים הרמיות, אומרים אותם בלי להבין מה הם אומרים, מה זה חמירי וחמיה, איקה ברשותי, חזיתי, לא חמיה, לא מבינים שום דבר. אז בגלל זה חששו חכמים בקיצור, שגם הביטול לא יהיה טוב, ואדם עם אלה עלול חס וחלילה לעבור על בעל ובעל ימצא, לכן אמרו, עזוב, תזרוק את הכל מהבית. בסדר? אז לכן גם בגלל הטעם הזה, בגלל הטעם הזה, אין דבר כזה חמץ בבית. יש משהו אחר, סניף אחר, שנקרא מחירה לגוי. כן. פתרון נוסף לא לעבור הבעלי הרבה למצא, אם אני מוכר את החמץ לגוי, על חמץ של גוי אין תקנת בדיקה.
אז למה צריך? יחיד יכול לעשות את זה? אבל אם כבר ביטלתי והפקרתי את החמץ, אז למה אני צריך למכור לגוי?
כי אם יש לי למשל, כמו אצל גלינה, עשרות פסטות, שהיא לא רוצה עכשיו, גלינה עולם בכלל מפנק אתכם אחת כקריות, קריות, מחלקת עכשיו את כל החמץ, אמרת לי סטיילים. אבל גם מה שהתחלק, נשארנו המון פסטות, מה הייתי סוף תבהר אותם? זה הפסד גדול מאוד.
לא, אבל אני מכוון בביטול,
אבל לכן, תשמע, כשיודעת גלינה, אני אומר, אני לא יכול להגיד, כל הפסטות האלה, זה, כשאני יודע שיום אחרי פסח אני מתחיל לאכול אותם בחזרה. זה לא, זה לא רציני.
גם אנשים יכולים, אבל אמרתי, אנשים יכולים אחר כך לקחת את זה. זה אפקר,
אני חושב שיקחו
את זה, אבל אני אוכל
מזה,
זה לא
רוצה. בינינו, אם גלינה, או לא שני, אם הרב ראי, או דוד בר חי, יפקיר, אני מפקיר את הכל. כך יפקיר, יבוא עכשיו איזה אחמד אחד, איפה הוא ייקח את זה, כן? ותן לו, יקסח אותו במכות, מה אתה, 50 אלף שקל במחיר, עכשיו כל הפש, כל המקפים האלה בשניצל, עם פירורי שניצל, אתה יודע, כזה עשור אלף שקלים, לא באמת מפקיר את זה. לכן מה עושים? אוכלים לגוי. זה עוד פתרון. שבמהלך הדורות הלך ותפס תאוצה, כי באמת, זה בעיקר נועד בעצם לכן, לא לאנשים פרטיים באמת. יותר מבחינת חמץ נועד בסוף בעיקר לכל מיני כמעונאים וסוחרים, שיש להם סכומים גדולים, לא יכולים באמת להפקיר את זה, או לשרוף את זה. אז לכן, מוכרים לגוי. לא, גם לא יעזור לך כמו שאמרתי לך, הפקר לא מועיל, צריך לשרוף. כמו שאמרתי, יש דין בדיקה, חמץ של יהודי, חמץ יהודי צריך כדי לא לבוא הבא לא בא למצא, צריך לבטל אותו. באו חכמים ואמרו, גם אם ביטלת, תשרוף. לא יעזור. כי שוב, או כי שם תבוא לאוכלו, או כי לא סמכו על הביטול. בשורת התחתונה חכמים אמרו, חמץ של יהודי, אין להסתפק רק בביטולו. למרות שמדאורייתא מדין בא ליראה ובא למצא, היה מספיק להפקיר, באו חכמים ותקנו תקנה בדיקת חמץ, לא מסתפקים בביטול, גם בדיקה וביאור. שוב, אמרתי את הטעמים, בשורה התחתונה גמרנו. אז לכן לא יעזור. אם אני רוצה להימלט מלשרוף את כל המחסן, אני חייב למכור אותו לגוי. על חמץ של גוי לא תקנו ביאור. זה הנקודה. כן. מעיקר הדין אתה צודק. אם זה באמת, ויש הרבה, תראה, יש הרבה זוגות צעירים למשל, פה בנווה למשל, הרבה אברכים אצלנו, הם פה נווה רחוק, בין כל נוסעים שבת להורים, כבר סוגרים שמה יחזרו, סוגרים, כבר סוגרים את הבית לשבוע, נוסעים כל השבוע, נכון? לפעמים נותנים אותו למישהו אחר, זה בעיה, אבל אם, נכון לחינם, ואין להם כוח נקות, מוכרים את כל הבית קומפלט, ככה, כל הבית שמכרו לגוי. אחר כך צריכים לטבול את הבית. מה? מה גוי?
אנחנו לא הייתם מוכרים את זה לגוי. לא מוכרים
את החמץ שלנו. לא הבנתי, לא
הבנתי. אם עכשיו המחירת ימכור את כל החמץ לגוי, לא יכול לגוי, נכון? אולי ייקח את האוכל.
בטח שהוא ייקח.
בשבילו.
ייקח, בטח ייקח. היו סיפורים שפעם הגויים עשו ניסיונות כאלה כדי לראות את ה... לראות את הרצינות. עקרונית כן. אנחנו מוכרים. תראה, זה לא רק... תראה, אנחנו בעצם היום... אנחנו, מוכרים, נגיד, יש פה חבר'ה מהמכינה, מוכרים לי את מרשים לי למכור את החמץ שלהם, אני מוכר אותו לרב הס, לא מוכר, אני מנה את הרב השליח, הרב הס מנה את הרב המועצה, בסוף כל החמץ של המדינה נמכר בסוף לאיזה גוי אחד, מאבו גוש, ערבי אחד מאבו גוש, כולנו תקווה שלא יימצא יהודי, פתאום בסוף יאמר לו, בדקו אותו, יש לו גויים תעודות, מה שנקרא. זה לא יהיה, כמו שקורא בפעם, אדם היה איזו ישיבה אחת בירושלים, שהיה גוי של שבת של השנים, נדבר בסוף שהוא יהודי. אבל זה קורה גם כן, אבל לא, הגוי של אבו גוש הוא גוי עם קבלות, גוי מצוין, והוא מוכרים לו תמיד, לא משנה, זה לא, זה עקרונית הגיור זה יבוא, אנחנו אמורים לתת אותו קורא, ואנחנו נעשה את זה. בכל מקרה, לכן זה מכירה, לכן אנחנו מנקים את כל הבית, לא סומכים על הביטול, מנקים את כל הבית, משתדלים לנקות אותו מכל חמץ שיש, כמובן עכשיו, לא צריך לנקות כל האבק, זה כבר בשביל כיבוד האבק, מנקים את האבק ומסיידים את הבית, וכבר, למה, כל אחד מסדר את החדר שלו פעם בשנה, אני יודע כל אחד בבית שלו, מה שזה, בסדר, יפה מאוד, זה עד כאן, בגדלות את הניקיון החמץ, המכירה הזה. אתם בכל מקרה, אתם לכן, אתם תפקידכם באופן פרטי, קודם כל לעשות ביטול חמץ, זה חשוב מאוד אני חושב, לעשות ביטול חמץ. וחוץ מזה גם, לבדוק את כל החמץ ששייך לכם, שאתם חושבים שאתם יודעים איפה הוא נמצא. כן, לכן אני אומר, בחדר שלכם, לפנקות טוב את החדר, אני יודע מה, פה אחד יושב פה, יודע לפעמים, יודע, פה יש פה כל מיני כיסים כאלה, כל מיני מקומות כאלה. כל מיני ניקיונות כאלה, זו חובה שמוטלת עליכם, זה לא רק שפנחס משגע לכם את השכל, הוא משגע לכם את השכל, מוסיף עליכם גם כרי מה שנקרא עוד דברים, אז זה עניין של נוסף, אבל עצם הדבר הזה, זה שיכול להיות שאם פה, למשל, יש את חתיכת ופל שלכם, כי פתאום פתחתם פה את הספר הזה, יש לכם חובת בדיקה מדרבנן לנקות אותו. אלא אם כן, לפי מיושנים למשל, לצורך העניין, שמחרנו כל המכינה. אנחנו לא עושים את זה, כי משתמשים בו, בית מדרש, וזה, אז אנחנו, אני מוכר דרך אגב, אני, רק שתדעו לכם, בסוף, כיוון שאני לא סומך על, לא, תלוי בשנים ותלוי בזה, אבל לפעמים אני מוכר את החדרים. לפעמים אני מוכר את החדרים, אנחנו מוכרים את החדרים עם כל תכולתם, אבל שוב, דרך אגב, לכן צריכים, מי שרוצה, דרך אגב, ואני אומר את זה, שחמצו עם אחר, אז אני לא יכול למכור את חמש שלך, אם אתה לא אומר, תשליח. אני מוכר, אני אישית, מוכר את כל החמץ של המכינה. מוכר את כל, אנחנו סוגרים את כל המטבח, המטבח אין כניסה אליו, מוכר אותו קומפלט עם כל החמץ שלו. אבל גם אם אני מוכר את כל החדרים שלכם, אני לא יכול למכור את החמץ שלך. שלך בזה. זה חמץ שלך. אז או שאתה תמכור אותו, או שאתה מנה אותי שליח למכור אותו, או את הרברי, לא משנה.
אם אני אשאל עליו הפקר בדירה.
לכן הוא לא יעזור הפקר. זה צריך, חמץ של יהודי. שהופקר, חייב גם בדיקה וביאור. זה דין דרבנן. אין דבר, אין לך חמץ שלך, תפקיר אותו, לא ורבה לרבנים הצדורייתא. אבל יש לך חיוב בדיקה מדרבנן, זה מתחילה מסכת פסחים. כדי להינצל מהחיוב הזה, אתה יכול למכור. עכשיו, למכור את הדירה, אתה לא יכול, לא שלך הדירה. אתה מבין? אז אם אתה רוצה למכור את החמץ שבדירה, אתה צריך למנות אותי שליח, למכור את כל חמצכם. שוב, יכול להיות שכם לכם כבר בחמץ, מי שישמע, אבל אם יש פה חבר, אתם יודעים, אבקת חלבון. אבקת חלבון, אתם מכירים את זה בטח, יהיה חמץ. אבקת חלבון זה חמץ גמור. ככה לפחות אמרו לי, אני פעם בדקתי את זה. אז מי שיש לו אבקת חלבון, ויש פה חבר'ה עם קילוגרמים, לא יודע, שנה ב', שנה א', יש יותר, שנה א', זה יורד. אבל, אז הוא ודאי צריך איזה, מישהו למשל לא יודע מה יש פה אחד, שהוא אוהב לעשות פסטות בערב. יש לו איזה כמה, 10 קילו פסטות. הוא צריך את החמץ הזה או לשרוף או למכור. כן? צריך לזכור את זה, חשוב. אני לא יכול למכור לו את הפסטות אם הוא לא יגיד לי. כן. זה שאלה טובה. השאלה היא כזאת. יש מחלוקת גדולה באחרונים. האם יש חובת בדיקה על פירורים? יכול זה תלוי בשאלה, אני שוב, אני לא נכנסתי לכם לכל הדברים האלה. האם טעם הבדיקה זה שם יבוא, כי מצד שם יבוא לאוכלו, יש פה מה, אתה פותח ספר, פתאום רואה איזה פירוק. אך אתה אופן טבעי כזה, שם איזה...
פחות מכזית.
כן, אבל חצי שיעור אסור מן התורה. האדם שאוכל חצי כזית עובר איסור דאורייתא. הוא לא חייב כרת.
גם חצי כזית, אבל זה עדיין לא פירור.
לא משנה, פירור, גם חצי שיעור קנה גם פירור. גם פירור, אדם שאוכל פירור חמץ בפסח עובר דאורייתא. אז לפי טעם שם יבוא לאוכלו, אז אני צריך לייצר גם בדיקה בכל הזה. בקיצור, בדרך כלל הפוסקים סומכים על זה שלא לעשות בדיקה עד כדי כך, אבל כן, לכן חשוב מאוד להקפיד, לא, באמת, ספר שהוא בחזקת חמץ, כלומר שיש סיכוי טוב, ורוב הספרים שלנו על בוקסה שלנו, הם מלאים בחמץ, כן, ראו הרבה חמץ בחיים שלהם, אז לא לשים אותם על השולחן בפסח. זה להקפיד, שלפחות לא ייפול לך.
ואם... ואם...
כן, הוא אחר...
אם נגיד, לסמן וי, כאילו, בן אדם עובר ככה, מדפטף את כל הדפים ונעשה לו את זה, כאילו...
אני אומר, נכון, שוב, לא קשה...
לא
עכשיו
לעבור דווקא, אבל...
לא ללמוד בספרים האלה בפסח?
אז אני לא אומר, אני לא רוצה... אם לא יהיה ביטול תורה, אל תלמד איתם. אבל אם קצת ביטול תורה, תלמד איתם, רק אל תשים אותם על השולחן, אל תאכל איתם. זה נקודתית, רק לומדים איתם. אז אמרתי, שאני לא נכנס לכל החשבון ההלכתי, למה? שורה התחתונה לרוב הפוסקים, מותר ללמוד איתו, רק לא לשים אותו על השולחן. על השולחן. למה? למה? מצד מה? כל השנה? מה? לא, לא היום, לא שייך פעם, גזרה. פעם, היום אנחנו עוטמים בכל מקרה. פעם, כשהיה דיני תרומה וטהרה, זה היה גזרה על הספרים, שתמו את הידיים. לא, גם לא, קיצור, לא שעזור, לא. מותר לי אותם, מה?
מותר לנקות את הספרים שאתה רוצה לנו איתם, ואז אתה יכול לשים אותם שאתה רוצה.
אם אתה, אבל כן, בדקת, אתה יודע, אתה לא תסגור דפדף, וככה ניירת טוב ככה אחד, ככה, זאת אומרת, כמה פעמים טוב, שגם איזה פירור, אתה יכול גם לשלוט, כן. נכון, לכן לחינם, אם יש לך ספרים שאתם יודעים שאתם רוצים גם ללמוד אותם הרבה, או משהו כזה, אתה יודע מה, אותם תבדקו יותר טוב, רציני יותר, ואז...
אם אני לא
אוכל
כשאני לומד מהספר, אני צריך לחשוש אולי מישהו שכן
אכל להשתמש
בספר?
לא, לא צריך, לא, עד כדי כך. שוב, אלא כן, אתה יודע שהחברות שלך אוהב מאוד את הספר שלך כל פעם, והוא אוהב גם לאכול ופלות תוך כדי הזה, אז בסדר, אבל אם לא, לא צריך לחשוש יותר מדי, כאילו. בסדר, זה בעיקר דיני, נראה לי, החמץ הנוגעים אליכם. כמו בדיקת חמץ, אתם תעשו מה שאתם עושים מכינה, ביאו חמץ אמרנו, אכילה, אתה אכילת חמץ, אז טוב, אל תאכלו חמץ בפסח, לא, אל תאכלו לדעת השם. מה שכן, כן, כן, דבר אחד, סתם הערה מצויה, מצויה. לא יודע, היום כבר פחות, בשנים האחרונות קצת השתפר העסק. טוב, איסור אכילת חמץ, זה פשוט, אסור לאכול חמץ, כמובן, כן? טוב, תערוב את חמץ. לא, מה שרק רציתי להגיד, הערה סתם מעשית מצויה. כדאי מאוד וחשוב מאוד לבדוק כשקונים בפסח דברים, כן? במיוחד דברים שהם, נגיד, נכון דוגמה, דוגמה שקרתה והייתה, כן? לא יודע, לא יודע את הסיפור הזה, אבל סיפור שהיה. אני שמעת, אני לא יודע מי זה בדיוק היה, אבל שמעת, נכון? שזה משפחה אחת אכלה, קנתה עוגת הבית אוסם, קשרה לפסח, והם אוכלים את זה, אחד עושה, וואלה, תשמע, זה מה זה? כמו טעם של חמץ, איך הם הצליחו, משהו. מסתכלים ברכיבים, חמץ, גמור. מה קרה? עוגת הבית של אוסם, כשרה לפסח, נראה אותו דבר בדיוק בחוץ כמו עוגת הבית חמץ. הזבן בטעות, הזה של רמי לוי, בטעות, החליף חבילה בחבילה. שם חבילה שלמה של עוגת הבית פסח, עוגת הבית חמץ, בתוך הפסח.
זה כתוב קשור לפסח.
לא כתוב קשור לפסח. אתה בן אדם על קונה, כשאתה קונה ברמי לוי ב-1,500-2,000 שקל לפני חג, אתה עושה, אתה עושה על קניות, אתה מכניס. אתה לא, אתה כבר שעתיים ברמי לוי, יכול להיות, כן, בודקים, תבדקו טוב, זה כתוב כשר לפסח, לא כשר לפסח וכולי, חשוב לבדוק, בסדר? זו נקודה מעשית אחת, לא ניכנס לעיני קטניות פה, שלושת רבי ספרדים פה בטח, נכון? אנחנו אומרים, לא, זה מה שאני עכשיו, נו. אשכנזים לא אוכלים, ספרדים אוכלים, בקיצור. מוצרי ניקיון, אפשר בהחלט להקל, גם לא כתוב כשר לפסח. כל מה שלא נכנס לפה, דהיינו, אקונומיקה, וסבונים, סבון נוזלים, לא צריך לחשוש, לא צריך לחשוש. גם סבון כלים, אני אומר, כיוון שהיום, כשתלך, אתה תראה שכתוב כשר לפסח, אז תקנה כשר לפסח, למה? אבל אם במקרה נתקעת, נגמר לך עם הסבון כלים, אתה הולך למכולת הפשוטה, ובמכולת הפשוטה נגמר, לא, תקנה גם לא כשר לפסח, זה גם בסדר. משחת שיניים כן כשר לפסח, כי זה נכנס לפה, לא כדאי.
אבל
סבון
כלים זה לא הורס את האוכל,
אתה שואל על חן לכן לא צריך, חן ממש לא צריך. לא, אבל יכול להיות, כמו זאת אומרת, כלים, אתה נוגע ביד, שיחה, שיחה כשתייה, אח שווי, אז יש איזה חשבון כזה, אבל... לא, פשוט נכון, אני מסכים, סמון כלים לא צריך.
ראינו הלכה שסיגרת מותר, סיגרת.
סיגרת מותר שיהיו חמץ?
עם הדבק, יש להם את הדבק הזה
של הדבק. תראה, השאלה, השאלה אם זה נקרא... כי, אני, שוב, עקרונית, עקרונית זה הנאה, כי זה הנאה, תגיד לחבר שבוע ראשון, באתי, בקיצור, נו, טוב, לא שאני אחרי שמון הלכתי, כי זה הנאה, ולגבי זה אתה לא בעצם אוכל את זה, כן, אז זה לא הולך עד כלב כרגע, הנייר הזה, רק יש לי נגרש כאן אח שווי, רק פה לא בטוח שהסוג הנאה הזאת, זה נקרא את האח שווי. בקיצור, בסדר.
אבל יש חמץ, יש כבר ביור חמץ על הדרך.
מה, בסיגריה?
כן.
בסדר, אבל אם אתה מביא חמץ, אבל סוכה לי משלו, שנייה. שאלה יפה אתה שואל. אם למשל, נגיד בן אדם מצא חמץ בפסח. מצא חמץ, קורה. הנה, דוח, אני אוהב לספר, הסדר שלנו בגדנו כל שנה, כזה מספר שאני, שנה חלפי כמה שנים טובות כבר זה היה, נסעתי עם אדי שלי ערב שני של פסח, לקחתי אותם פה לזה, מה, איזה אגם פה בזה, אשתי נשארה לסדר את הבית, לבשל, פותחת את המקפיא להוציא את הבשר, הוא יצא את הבשר, פשט, שלוש פיתות במקפיא. תראי, לפני פסח כל בן אדם, אני ככה לחוץ מהאחזה, עטפתי אותם בשלוש עטיפות, שאף אחד לא יגע לי, שמתי את זה שם, שכחתי. שלוש פיתות, אורגינל, ערב שני של פסח, מצאנו אותם. ברוך השם, לא עברתי בעל הרבה למצא כי הפקרתי. אז זה לא עברתי בדאורייתא, אבל פספסתי את הדרבון, אבל פספסתי. לא, קודם כל, אני אומר אתכם שאפשר, יש פספסת. בכל מקרה, מה הייתי צריך לעשות? לשרוף. המוצא חמץ בפסח שורף מיד. מיד לשרוף. לא, לשרוף, זה. אבל נגיד, סם, אם זה הבעלילה, אסור לי עכשיו להנות ככה, איזה חום נעים מהמדורה. אתה נעים מהחמץ. אז אסור לך להנות, כי אסור הנאה ממצא. מדין בעלי לא בא להימצא, אתה צריך לשרוף מיד, אבל אסור לך להנות מהחמץ. אז לכן, זה שלא, לא יודע.
אז מה אם לעשות מדורה?
אתה יכול למכור אותו מיד?
לא, אי אפשר למכור.
מה לעשות מדורה?
זה לא שלך.
מה? מה לעשות שתי מדורות, כמו שעושים כזה בחנוכה, שיש את השמש. אז אתה עושה מדורה אחת, ואז אתה נהנה מהאש הזה, ואז אתה מדהים, ואז אתה שורף את החמץ. ואז אתה נהנה מהחום של המדורה הראשונה של...
בסדר, לא משנה, העיקר אל תהנה לי מהחמץ, זה כאילו מה שאני רוצה לומר. נו, אז איך אתה עושה את זה? טוב, רבותיי, זה קצת חמץ. טוב, אז רק נגיד עכשיו מה שאנחנו צריכים תכף לגמור, ממש ככה בקצרה. חשוב ללמוד הלכות, רבותיי. חמץ, דווקא חמץ בליל הסדר זה לילה עם המון 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 מצוות. חשובות. מאוד מאוד מאוד. שתי מצוות עיקריות מדאורייתא בליל הסדר. מצווה אחת, שתיהן קשורות לפה. מצווה אחת, מצוות מצה. מצווה אחת, סיפור יציאת מצרים. זה המצוות מדאורייתא. בסדר? אתה יודע. כשאתם תגידו לברת השם בקדש, או תשמעו את אבא אומר שהחיינו, תכוונו על המון המון מצוות, שתכף נפות דאורייתא ודרבנן ומנהגים חשובים שעושים באותו לילה. דאורייתא השנה מצא וסיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים, ראוי להשתדל, כל אחד לפי עניינו, לספר. אתם, שוב, כל אחד בסדר המשפחתי, יכול להיות שחלקכם הגדול, אם זה קורה, שחלקכם הגדול בסדר המשפחתי הוא... זריז ומהיר לדעתכם, לטעמכם. אז הנה חינמי, תשנו טוב בערב פסח. תשנו טוב בערב פסח. אם מה שצריך לעזור, תעזרו בבית. ונגמר הסדר, 11, 12, 1, שבו תלמדו עד 4 בלילה. כל דקה שאתם לומדים, שיחות מהר"ל, הרב טאו, הרב קוק, הלכות פסח, הלכות קורבן פסח, כל דקה מצוות עשה דאורייתא, חוץ ממצוות לימוד תורה תמיד. מצוות עשה. שאתם, גם, כל הלילה. היו יושבים עד שרבותינו הגיע, אתה צריך ללמוד עד שהגיע לך מהאבא שלך, הגיע גם זמן קריאת שמע של שחרית. נכון, ככה כתוב, עשו כל לילה. כל מצווה, כל דקה, מה? ודאי.
לא,
זה לא חיוב.
אקסטרה או שזה...
זה אקסטרה, לא, זה לא חיוב. זה מצוות עשה, זה כל... לא, זה מצוות עשה שאתה... שבוודאי ברגע שאתה תגיד, רבן גמליאל אומר, אתה אומר, פסח מצה ומרור, קיימת מצוות סיפור יציאת מצרים. אבל עדיין, נוסיף כל המרבה. במציאת מצרים, נספר, במציאת מצרים, אמר זה משובח, הוא נהיה משובח, זה הכוונה. לא, לכן אני אומר לך, תדעו לכם, זה מצוות דברית חשובה. אז תקחו לכם חובר, לא משנה, יש חולה, לא משנה, יש עשרות חוברות, סיפורים, לא יודע, ברוך השם, באמת, באמת, לא, לא לחינם, הגדר של פסח, אני חושב, אתם יודעים, זה הספר עם הכי הרבה, כאילו, וריאציות, עותקים, פירושים, יש לך אלפי עגלות של פסח, בסדר? כאילו לא... כל אחד ייקח שבו מכינה, תסתכלו, לא יודע מה, תסתכלו ותקנו, אגדת בן ישחי, אגדת הזה, כל אחד, סיפורים, משלים, לא משנה, מעמיקים, קוראים מדרשים על יציאת מצרים, מדרשים על... לא משנה, כדאי, כדאי וחשוב, זה, יצור, זה מצווה אחת, מצווה חשובה נוספת, זה מצוות מצה, כמובן, אכילת מצה, טוב, לא ניכנס פה, יש כמה אכלים, יש שיעור כזית, ראוי לאכול, ראוי לאכול, לא, צריך לאכול, ראוי לאכול, נכון מאוד לאכול, שני כזיתים, בנגלה הראשונה, טוב, זה כבר נכנס פה לפירוטים, זה כבר לא נגמור עם זה. תלמדו הלכות, גם יש לך עכשיו שבועיים בין הזמנים, יש פה ספר עולה הלכה שיצא של הרב מאיר בראלי, חיכו לכם חוברת, תעשו לעצמכם כל יום יומה, כל יום איזה עמוד שתיים, חברות הטלפונית אפילו, כדאי, חשוב מאוד מאוד, תדעו לכם, לבוא מוכנים ללילה הנפלא הזה, זה לילה עם המון, אז זה דאורייתא, יש דרבנן, יש ארבע כוסות דרבנן, מרור זה דרבנן, כורך זה מנהג, יש הרבה מצוות, הסיבה זה מצוות עשה דרבנן. טוב, קיצור, המון המון פרטים, אבל חשוב, חשוב לבוא מוכנים, תבואו או להלכה, או שתיקחו את האגדה של פסח, יש המון הרבה אגדות היום, שבאגדות עצמם, חוץ מהביאורים הנחמדים והקטנים, גם משובים לכם כאילו הקטעים ההלכתיים, מה לעשות? מה תבואו מופתעים במרור, מה עושים במרור? תבואו מוכנים כבר מה צריך לעשות במרור, כן? גם בחלקכם אני מעריך שחלקכם בבית, לא כל בית בדיוק יודע את כל הסוגר, סוגר על כל הפרטים, אתם מבינים? אז תבואו מוכנים, שתכנית לסמוכה באופן פרטי, כן? כמה מצא אתה צריך, כמה זה, מתי אתה בוצע את המצא הזאת, בסדר? חשוב. כן.
אם, למד, אם בן, אדם, בן אדם למד כל הלילה, אז כאילו הגיע הזמן תפילה ושחרית, אז מה עושים מבחינת נטילת ידיים בבקוד השחר? או אפילו הוא נרדם על השולחן לשעה.
טוב, תלוי, מה, זה כמו דיני משמר. שמד, מה אתה, אתה מצא, לא עושים פה משמר בחמישי. מי שעושה משמר, אז מה הדינים? אתה יודע, ספרדי אומר את כל בקוד השחר חוץ מנטילת ידיים, יש כאילו... אם אתה ספרדי, תלך לשירותים, תגיד את הידיים ותגיד הכל. בקיצור, אין בעיה.
לפני או אחרי בקוד השחר?
מה? לפני. טוב, חג שמח לכולם, כל טוב.